אוקלהומה סיטי, מכיר?
מכיר ומוקיר.
שני סוהרים באוקלהומה סיטי נעצרו לאחר שהם השמיעו בתאי המעצר שיר בלופ.
איזה שיר?
השיר הוא בייבי שארק.
אוי, למה אני לא מופתע? זה, קורים הרבה דברים עם השיר הזה, כאילו, זה לא פעם ראשונה שמשתמשים בו כדי להתעלל או משהו כזה.
כן, אז השמיעו אותו בלופים בווליום מאוד מאוד גבוה, והם נעצרו כי זה לא אנושי.
תראה, בייבי שארק...
שני חבר'ה בני 21 יש לציין, והבוס שלהם בן 50.
תראה, בייבי שארק הוא... הוא חידה מבחינתי, כי יש בו יכולת מצד אחד לעצבן מבוגרים בצורה באמת בלתי רגילה, מצד שני אתה לא מאמין איך ילדים מגיבים לזה, זה פשוט טירוף.
כן, כאילו, זה עובד אצלך בבית גם?
זה לא יאמן, כאילו שמים לאליס את הפלייליסט וזה מגיע לבייבי שארק והיא מתחילה פשוט לרקוד עם זה. זה ממש ממש, זה קטע כאילו, אין הרבה שירים שמצליחים לחלץ את זה מילדים. יחד עם זאת, אתה יודע, צריך להישאר אנושיים.
כאילו, הראיתי לך פעם את הקטע הזה של ג'ון מולייני, הסטנדאפיסט, שהוא בדיינר, והוא שם מלא פעמים את What's New Pussycat?
כן.
מי שלא מכיר, כנסו ליוטיוב, תחפשו ג'ון מולייני What's New Pussycat, אני חושב שהקטע נקרא The Salt and Pepper Diner, אחד מקטעי הסטנדאפ האהובים עליי ever. זאת כאילו, הוא פשוט, הוא וחבר שלו מתעללים בדיינר שלהם.
כן, זה קטע ממש מצחיק.
אדם גאון. כן, זה כאילו, אני מהאנשים האלה שאם הם שומעים את אותו שיר אפילו פעמיים באותה שעה או משהו כזה, אני מתחרפן.
לא, לא, זה לא, יש סיבה שכנראה שאין לך ילדים, אתה לא היית, לא היית שורד את זה.
יש המון סיבות, זאת, כן, זאת איפשהו שם ברשימה.
גם הגיע גיל, מה שאני יודע, אני עוד לא, כאילו אנחנו עוד לא שם, אבל שהם כזה דורשים לשמוע את זה שוב, ואתה מקריא ספר והם דורשים לשמוע כאילו את הסיפור שוב. יש הנאה שילדים יכולים להפיק כאילו ספציפית מהרפטטיביות.
כן, אני הייתי מהילדים האלה, אין ספק בכלל, אני זוכר את זה טוב.
אגב, היה איזה קטע עכשיו נזכרתי, כשהיה, אם אני לא טועה, בלבנון, כזה הפגנות ומשהו, ומשפחה נקלעה לפקק נוראי, אם אני לא טועה, אמא והבן שלה, כזה פקק של שעות בגלל שחסמו כבישים, ואז, והילד נורא בכה וזה, ואז היה איזה וידאו שהם מפגינים התחילו להשאיר לו בייבי שארק, וזה היה ממש מצחיק.
כן, ראיתי את זה, זה היה חמוד מאוד.
בייבי שארק, טו-טו-טו-טו-טו, בייבי שארק.
אני אוהב שאתה מוסיף טיפה מבטא, זה יפה מאוד בעיניי.
כן, יפה, זאת דרך אחת לתאר את זה. יאללה, נתחיל?
נתחיל. שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
היי, אתה?
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד, שלום. מה קורה?
מאוד ורבליים אנחנו היום. וואלק, אתה יודע... להתחשב במצב, סתם, כל פעם אתה שואל אותי, וכל פעם אני אומר לך, תראה, וזה, אתה רוצה תשובה קונקרטית?
כן, אם אפשר.
נזכרתי, יש איזה קמפיין.
קמפיין.
קמפיין של הליכוד בשנות ה-80, שהם כאילו כבר היו בשלטון, ואז באו להיבחר עוד פעם, ואז אני חייב למצוא את הקטע הזה, אני אשים לזה לינק, ואז כזה מראיינים אנשים, והם כזה אומרים, הכל טוב, 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 מי שאומר שלא טוב לו הוא שקרן. מי שאומר שלא טוב לו הוא נוחל, בקטע כזה, זה קורה. אז ככה אני מרגיש, מי שאומר שלא טוב לו, וואלה, שיבדוק את עצמו.
באנשים צריכים ללכת להיבדק. קול, מגניב. כנראה שכן. מה עוד אספר לך?
ספר לי כמה דברים.
נראה לי שאתה יכול לגלוש לכללים.
כן.
ומשם נמשיך.
בסדר, אז הכללים.
הכללים.
אלה הם ההנחיות, ההנחיות שלנו.
חוגי הפורמט, דבר.
קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקר במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא מכיר אותו, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד, ויאללה, אליך, הכדור במגרש שלך, הכדור חוזר לקופר.
הכדור חוזר לקופר, וואי, איך אהבתי את זה, זה כאילו, אני לא זוכר עכשיו שום דבר מהתוכנית הזאת, כי היא הייתה עד כדי כך unmemorable.
בדיוק, זה הדרך לתאר אותה. אהבתי.
כן.
בלתי ניתנת לזכירה.
קול, טוב, לפני שנתחיל, אז הפרק מוגש לכם בחסות בירה סול, לאגר מקסיקני ותיק מאוד וקליל מאוד, מאוד סטרייט פורוורד, אתה יודע, בירה כזאת שמאוד מאוד מתאימה לקיץ ולחום, מאוד כלילה, מאוד מרעננת, אחלה בירה לשבת על החוף לצורך העניין. בוא נגיד את זה ככה, כשכולם סגורים בבית, סול היא הבירה שמכניסה את השמש הביתה, הבנת? סול? בירה סול, taste the sun. קול, אז יאללה, בוא ניכנס לעניינים.
קדימה.
שנייה, אוקיי, כן, הגעתי לזה. הנרי בראון נולד בהרמיטג' וירג'יניה ב-1816. הרמיטג' הייתה, איך מתרגמים פלנטיישן? כאילו, אחוזת מטעים?
אחוזת מטעים? לא יודע, יש דבר כזה בכלל?
אני חושב שזאת המשמעות הישירה של זה, כאילו, כן.
ברשותך...
אחוזה שיש בה מטעים, ובעיקר כאילו יש בה המון עבדים. אני חושב שזה הדיבור.
זה כאילו בקטע הפאודלי שכזה?
כן. בול, או בקטע של, אתה יודע, עבדים אמריקאים שחורים.
כן. זה נקרא בעברית, לפחות לפי גוגל טרנסלייט, מטע.
כן. כאילו...
אני הרגשתי שמטה לא מתאר את זה מספיק.
כן, זה לא מספיק. אני חושב שהאלמנט של אחוזה שיש בה גם...
אבל אתה צודק, יש גם אחוזת מטעים. יש כאילו את התרגום הזה.
סבבה, לג'יט. קיצר, אז הרמיטג' הייתה אחוזת מטעים, והנרי היה שחור, אז כאילו נראה לי שדי ברור לנו מה המעמד של הבן אדם במקום הזה.
האם זה הולך להתגלגל לסיפור של ג'אנגו?
ג'אנגו...
כי אני חייב להגיד שכל דבר פחות מזה יהיה מאכזב.
וואו. מגניב, איזה כיף.
כן.
טוב, זה היה עוד פרק.
טוב, לא משנה.
אוקיי. חבל, השקעתי, עבדתי, היה...
טוב, רק בגלל שהשקעת, בסדר.
בסדר, אני מעריך. קיצר, למרות כל העניין הזה של העבדות, ההורים של הנרי היו נוצרים אדוקים, הוא נולד שם, כאילו, אתה יודע, ההורים שלו כבר היו עבדים שם, הוא נולד והוא כבר אוטומטית נולד לעבדות.
מה זאת אומרת, למרות שהם, כאילו, למרות שהם היו עבדים, אז
אני רואה את זה בקטע של, כאילו, אתה יודע, הם עבדים ואין להם כלום בחיים, ובכל זאת הם מאוד מאמינים בקטע של... ישועה וכאלה.
דווקא נראה לי שהמצוקה דוחקת לשם הרבה פעמים.
כן, ברור שזה מאכיל את עצמו, אבל...
כן.
לא יודע, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, אני מניח. בגיל 15, הנרי נשלח לעבוד במפעל טבק, בעיר הסמוכה ריצ'מונד, כאילו ריצ'מונד, וירג'יניה. הוא סיפר על הבעלים שלו, המאסטר שלנו היה אדיב באופן יוצא דופן, ההתנהגות שלו גרמה לנו להתייחס אליו כמו לאל, והוא מעולם לא טרח לנסות לתקן את הדעה שלנו בנושא.
לתקן?
כן. בגדר של כאילו, כן, כן, אתם יכולים להריץ אותי כאילו אני הדבר הכי חשוב בעולם. אני בסדר עם זה.
אין שום בעיה עם זה.
הנרי התחתן בצעירותו עם אישה בשם ננסי, שגם היא הייתה שפחה באחוזה. כמובן שהניסויים שלהם לא באמת חוקיים, כי כאילו...
עבדים לא יכולים להתחתן.
כן. לשניים נולדו שלושה ילדים. הנרי שילם למאסטר שלו סכום חודשי, פשוט במטרה של לא ימכור את אשתו וילדיו למישהו אחר.
פרוטקשן.
כן, סוג של, בגלל של, כאילו, בבקשה, עם הדבר היחיד הטוב שיש לי בעולם, אז hey, כאילו...
אל תמכור אותם לאף אחד, אני אשלם לך שכירות.
כן. pretty much, אבל אחרי 12 שנים ביחד, בערך ב-1848, זה בכל זאת קרה, ננסי הייתה בהיריון, והיא נמכרה יחד עם הילדים, והנרי נשאר לבד. אז הנרי בראון החליט שהוא לא יכול להישאר יותר באחוזה, והוא חיפש דרך לברוח, אז הוא יצר קשר עם אדם שחור חופשי, בשם ג'יימס סמית, שקישר אותו לסנדלר לבן בשם סמיול סמית, אני מניח שאין קשר בין השניים, וסמיול סמית הזה הסכים לעזור תמורת תשלום, אז הנרי שילם לו $86, שזה יותר מחצי מכל הכסף שהיה לו בעולם.
זה די נהוג בסיטואציות האלה, שפשוט, אתה יודע, שוחטים את הבן אדם במחיר עד כמה שאפשר.
כן.
זה קורה כאילו גם היום שאתה, שלא יודע, נגיד שאת כל הפליטים מסודן, אריתריה וכדומה, הם מגיעים למקומות שהם צריכים לקבל עזרה, והם כזה משלמים כמה אלפי דולרים שזה 100% ממה שיש להם,
כן.
רק בשביל הסיכוי להצליח להגיע לאנשהו. ובסוף רוצים את עצמם פה, אז אתה יודע, האם זה השווה את זה?
זה עבד?
כן.
קיצר, כן, אז בראון משלם לסמיול סמית הזה, ושלושת החבר'ה האלה בעצם מתחילים לנסח ביחד תוכנית פעולה כדי לשחרר את הנרי. ואז ב-29 במרץ 1849 התוכנית יצאה לפעולה. עכשיו, הנרי היה צריך להתחמק מלצאת לעבודה במפעל הטבק, אז הוא עשה את זה בדרך הכי הגיונית, שזה כאילו לשפוך לעצמו מלא חומצה על היד.
מה? הוא כאילו זה הדרך היחידה שהוא יכל להשתחרר מ...
I guess, כאילו ככה הוא החליט ש...
תראה, בוא נגיד, אני בטוח שגם בקרב המאזינים שלנו יש חיילים שעשו דברים לא פחות קיצוניים בשביל גימלים.
לשפוך מלא חומצה על היד וכאילו קביעות מאוד קשות...
זה, לא אמרת קביעות מאוד קשות.
זה מלא חומצה על היד, זה, כן.
גם לא אמרת איזו חומצה, אולי איזו חומצה פולית.
שמתי חומצה סליצילית בשביל, אתה יודע, לעבוד על הסקין.
ואז הוא קיבל כל כך הרבה מחמאות במפעל, שהוא הפך להיות פשוט דוגמן ידיים. זה מה שקרה.
תודה, ג'ורג'.
אני לא יכול את הידיים האלה ללכלך פה בעבודות תחזוקה וטבק. תראה אותי, אני פאקינג נסיכה.
מהמם בעיניי. קיצר, כן, אז מלא קביעות וזה, הוא כמובן לא זכה לטיפול רפואי או משהו, פשוט שלחו אותו לנוח בחדר שלו.
בטים, כאילו.
כן.
כן, אוקיי.
מישהו שישגיח עליך. לא, לא היה אף אחד שישגיח עליו. ובמהלך הבוקר הגיעו שני עובדים של חברת שליחויות, שבעצם נשלחו לאחוזה על ידי סמיול סמית, והשניים האלה מגיעים לחדר של הנרי. עכשיו, בתוך החדר היה ארגז. הארגז הוא 91 סנטימטר אורך, 81 סנטימטר רוחב ו-61 סנטימטר עומק. הנרי נכנס לארגז, והשליחים סגרו אותו בפנים, יחד עם קצת מים וכמה ביסקוויטים. בארגז היה רק חור קטן לאוויר, ונכתב עליו סחורה יבשה, כאילו dry goods.
כן.
אז הוא פשוט נועל את עצמו בפנים.
יפה.
כמובן שהאירוע הזה זיכה אותו בכינוי בוקס. ומאז פשוט עד סוף חייו... כולם קראו לו הנרי בוקס בראון, או פשוט יודע, בוקס בראון.
זה כל כך מצחיק בפשטות, כי זה כאילו לא דליברי, זה לא איזה מיילמן, זה פשוט בוקס. היי, בוקס.
כן, אתה יודע, לא היה הרבה מרקטינג, למרות שהיום עולם המרקטינג הולך יותר באמת לכיוון הזה של בוא נחזיר חזרה את הפשטות. כמו היה... כל המסעדות האלה שזה כזה חדר האוכל או כאילו כן, כאלה.
נכון. יש את המסעדה שנקראת המסעדה.
כן.
אבל בפוליטיקה התחילו עם זה מזמן, אם אתה יודע, התנועה וכל מיני כאלה כללים.
וואו, התנועה זה אחד הדברים היותר דבילים, ואני אפילו לא מדבר על השם.
וואי, כן, אגב, בוקס, היה שירות ענן כזה, כמו דרופ בוקס, השתמשת בבוקס?
כן, בוודאי.
אני לא יודע אם זה עדיין קיים, זה היה כזה
שאתה עושה... אני חושב שלא.
אני חושב שמשהו במודל שלהם, שכזה מחלק לך גיגות על כלום, כנראה הביא אותם לפשיטת הרגל. כן, לא ברור לי למה.
שהם, או שהם סגרו, או שהם נמכרו למישהו, לא זוכר בדיוק. כן. קיצר, אז הארגז שבתוכו הנרי בראון, הוא עלה על קרקרה, ומשם עלה על רכבת, ספינת קיטור, עוד קרקרה, עוד רכבת, מעבורת, עוד רכבת, ובסוף עוד קרקרה.
כן. הקרקרה זה ה-last mile solution של אז. כזה היום זה קורקינט, כאילו אחרי שירדת מהרכבת, אז כן, כאילו, נכון. קרקרה.
זה מה שהיה באמת לדברים הקטנים. זה היה מסע של 27 שעות. חלק מהזמן הארגז היה הפוך, אתה יודע, זה עבר ידיים בין לבין, אז כאילו, כתוב dry goods, אז לא צריך להשגיח יותר מדי.
האם ולהיות... אחרי 27 שעות בקופסה, הקופסה נשארה אכן יבשה?
כן. כאילו, אני מניח שבספינה אולי היו קצת עדים או משהו.
לא, השאלה אם הוא לא השתין על עצמו שם.
אז זהו, אני לא ראיתי יותר מדי פרטים על מה קרה בתוך הקופסה, אבל כן, כאילו, הוא באמת היה הפוך חלק מהזמן, חלק מהמובילים כזה זרקו את הארגז ממקום למקום, אתה יודע, כאילו, לא טיפלו בו בעדינות יותר מדי. אבל בסופו של דבר הארגז הגיע למשרדו של הסוחר הלבן פאסמור וויליאמסון בפילדלפיה. פאסמור זה שם מצוין לכדורסלן.
נכון. לכדורסלן אגואיסט.
כן. כאילו לברון, לא, סתם, לא לברון, אבל קובי בריינט כזה.
זצל.
כן. לא יודע אם הצדיק בהכרח... צריכה להיות שם, אבל זה כבר עניין אחר. קיצר, וויליאמסון הזה, הסוחר הזה, יחד עם עוד שני גברים, הם פותחים שלושתם את הארגז, ואז הנרי פשוט מטפס החוצה, ושאל, מה שלומכם רבותיי? כאילו, how do you do, gentlemen?
מנומס.
ואז הוא שר קטע מהתנך.
מה?
כן.
כאילו... הוא רגיש שזה מה שצריך לעשות ברגע
כן, זה. כן, זה קטע כזה של חיכיתי לאל שיבוא ויציל אותי, והנה הוא בא, כזה.
הוא כאילו עשה את הדרשת בר מצווה שלו כזה?
משהו כזה. אני לגמרי רואה את עצמי יוצא מקופסה אחרי יותר מיום וכזה, והתנחלתם!
וואי, אני כל כך לא זוכר שום דבר.
באמת? אני חושב שאני זוכר בעל פה.
ואני בטוח שהייתי מבצע אותה היום הרבה יותר טוב.
אין ספק. אתה עם כל הכישורים הווקליים שרכשת עם השנים.
יש לי כמה כישורים, כן.
הנרי סיפר מאוחר יותר, אם מעולם לא לקחו לכם את החופש כמו שקרה לי, אתם לא מסוגלים להבין את העוצמה שבתקווה לחופש, שהייתה עבורי כמו עוגן לנשמה. זה יפה.
כן, לדעתי. זה פואטי.
כחודש וחצי לאחר שחרורו מהעבדות, הנרי כבר הספיק להוציא אוטוביוגרפיה, סיפור חייו של הנרי בוקס בראון. הוא הפך לדמות ידועה בצפון מזרח ארצות הברית, הוא העביר הרבה מאוד הרצאות, ממש יצא לטור כזה של הרצאות, והתערבב עם מנהיגים חשובים בתנועה לביטול העבדות, כמו למשל המנהיג השחור פרדריק דאגלס, אם יצא לך להכיר את השם.
שלום שלום כזה.
עבד שחור שהשתחרר והפך למנהיג כזה בתנועה נגד העבדות.
Nice.
עכשיו, דאגלס הזה היה מיודד עם בראון, אבל בכל זאת הוא העביר ביקורת על האוטוביוגרפיה שלו. לטענתו, הנרי היה צריך לשמור את סיפור בריחתו בסוד, כדי שעבדים נוספים יוכלו להשתמש באותה השיטה. ובאמת, מאוחר יותר כשסמיול סמית הלבן, ניסה לעזור לעבדים נוספים לברוח באותה השיטה, העבדים נתפסו ונעצרו, ולאחר מכן גם סמית נעצר על זה שהוא כאילו ניסה לעזור לעבדים לברוח. לאחר אחת ההרצאות שלו, ניגש אל הנרי אדם שהציג את עצמו בתור האיש שקנה את אשתו ושלושת ילדיו.
נעים מאוד.
שלום.
זה לא מביך בכלל.
והאיש בא אליו ומציע לו לקנות אותם. אבל הנרי סירב. לא ממש הצלחתי למצוא...
נגעת נסעת, אחי.
זאת הבעיה שלך עכשיו. לא הצלחתי למצוא 100% בבירור מה הסיבה, אבל כאילו התיאוריות הן או שהמחיר היה פשוט גבוה מדי, או שהנרי פשוט לא האמין לבן אדם, למרות שבסופו של דבר התברר שהוא באמת היה הבעלים. האיש שקנה.
כאילו מה, בן אדם קנה אותם להשקעה כזה?
טוב, אני מניח אבל... שהוא קנה אותם בלי לדעת שהבן אדם יהיה כוכב בסוף.
עברו כמה שנים, הערך עלה, בואו נמכור אותם הלאה.
כן, כאילו, אתה יודע, let's flip the asset. כזה.
כן, כזה.
הוא שיבח אותן. ואז ב-1850 עבר בארצות הברית חוק שקבע שעבדים שנמלטו מחויבים לחזור לבעלים שלהם, גם אם הם ברחו למדינות שבהן אין עבדות. כאילו, גם אם ברחת לצפון...
זה מוגזם.
כן, עכשיו, כאילו, אם אתה לא חוזר, אז אתה צפוי לעונש מאוד 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 רציני. עכשיו, הנרי ידע, אתה יודע, הבן אדם הפך לסוג של מיני כוכב כזה, אז הוא ידע שזה עלול לגרום לאנשים לרדוף אחריו פשוט. בשביל, אתה יודע, להיות האלה שמחזירים אותו לדרום, אולי מקבלים איזה פרס כספי או משהו כזה.
כן.
אז הוא החליט שהמצב שלו פשוט מסוכן מדי בארצות הברית, אז הוא פשוט ברח לאנגליה.
הוא ברח בתוך קופסה?
אני מניח שהפעם זה היה יותר... האמת, לא יודע, לא מצאתי פרטים על זה, לא רוצה להגיד סתם. אז באנגליה הנרי המשיך את סיבוב ההופעות שלו. עכשיו כל הקטע הזה של מישהו שברח מעבדות וזה, זה היה די אקזוטי שם.
מה, אז כאילו אטרקטיבי כזה? ברחת מעבדות?
כן, ספר לנו עוד על כמה היו מתעללים בך. כן, עוד תספר.
כן.
משהו כזה.
כן.
עכשיו, את רוב המופעים שלו שם, הוא היה מתחיל באותה הצורה, פשוט היה ארגז על הבמה, אשכרה אותו הארגז שממנו הוא ברח במקור, אז כאילו המופע היה מתחיל בזה שהוא היה יוצא מהארגז, ואז מתחיל לשיר. כן.
ממש ג'ק אין דה בוקס שכזה.
עכשיו, זה לא כאילו, זה לא סתם הייתה הרצאה כזה על כמה עבדות זרה או משהו כזה, הוא כאילו, הוא היה מאוד תיאטרלי כזה, היו עליו מלא ביקורות סופר חיוביות על כמה שהמופע שלו מרשים, כאילו הוא היה משלב שם אלמנטים מוזיקליים, הייתה לו ממש להקה שהייתה איתו שם, הוא היה רוקד, הוא אפילו היה באיזשהו שלב, הוא התחיל לעשות קטעי קוסמות בדבר הזה.
פשוט יורה לכל הכיוונים.
כן, כאילו, מסתבר שכשהוא היה עבד, הוא למד כל מיני טריקים של זריזות ידיים מהעבדים האחרים, עוד כשהוא היה ילד, אז הוא היה עושה טריקים כאלה. באיזשהו שלב גם הוא היה משלב קופסה עם מראות בפנים, כדי שאתה יודע, דברים נעלמים בתוך הקופסה וכאלה. כאילו, ממש אשכרה צ'יקו ודיקו של העבדים.
כן.
הוא לפעמים היה מופיע תחת השם פרופסור אייץ' בוקס בראון.
צ'יקו אבדיקו.
מצוין. לפעמים הוא גם פשוט היה מופיע בתור הנסיך האפריקאי.
אף על עצמו קצת.
כן, אבל... כאילו זה עבד והיו מלא ביקורות חיוביות, כאילו בעיתונות היו מדברים עליו בגלל של אתם חייבים ללכת לראות כזה. עם הזמן הוא המשיך להוסיף עוד אלמנטים למופעים, כמו למשל היפנוזה. הוא פשוט היה מעלה מישהו לבן על הבמה, מרדים אותו, ואז גורם לו כזה, אתה יודע, לקפוץ במקום, לרקוד, להתגלגל, לעמוד על רגל אחת. כל מיני
כאלה. כאילו, סוג של נקמה קטנה על הבמה.
זהו, כן. אני מניח שזה היה חלק מהעניין, בגלל של תראו עכשיו אני זה ששולט בדבר הזה. מצאתי גם מודעה שפרסמה מופע שלו, ונכתב שהוא ידבר במופע גם על אלקטרוביולוגיה. לא מצאתי שום הסבר נוסף בהקשר הזה. ככל הנראה, לפי דברים שמצאתי, אלקטרוביולוגיה זה כנראה עוד ביטוי נוסף שקשור להיפנוזה. זה כאילו, לי זה מרגיש, אתה יודע, כמו הפסיכוקינזיס הזה של אורן זריף.
כן. פייק ניוז.
משהו כזה. אבל כאילו זה היה עוד איזה קאץ' פרייז, איזה מושג שהוא היה משתמש בו. בשנת 1855, הנרי בראון התחתן עם אישה בריטית לבנה בשם ג'יין, ולשניים נולדו שני ילדים. הוא הופיע ברחבי בריטניה במשך 25 שנים. הוא אפילו השתתף בתור שחקן בכמה הצגות. היו כמה תפקידים שנכתבו אשכרה במיוחד בשבילו. הוא חזר לארצות הברית ב-1875, הופיע שם במשך כמה שנים, ואז הוא והמשפחה השתקעו בקנדה, ספציפית בטורונטו. שם הוא המשיך להוסיף עוד אלמנטים חדשים למופעים שלו.
איזה, לא נשאר כבר מה להוסיף.
לא, הוא שמר על זה כל הזמן פרש.
כל הזמן, פירוטכניקה ועוד פיצוצים וכאילו.
הוא התחיל להרצות גם בנושאים כמו מניעת התקרחות.
כל מה שסכם, כאילו, הוא פשוט כל מה שסכם הוא שם.
הוא דיבר גם על כל מיני טיפולים רפואיים בעזרת זנים שונים של פטריות.
באמת? כן.
והוא פשוט ממשיך לעבוד וממשיך להופיע מול קהל הרבה מאוד שנים, פחות או יותר עד מותו. בשנת 1892, בראון הגיש תביעה נגד בית החולים הכללי של טורונטו. בתביעה טען בראון שהוא גר במשך מספר שנים בסחירות בבית ששייך לבית החולים. מסתבר שזה משהו שהיה קורה אז. ויום אחד הוא פשוט נפל במדרגות הבית, אותן המדרגות שהוא דרש במשך כמה שנים לתקן, כי משהו לא היה בסדר בהן. כמובן שהוא הפסיד בתביעה, כי הוא שחור, והוא איש אחד מול עסק גדול בית חולים. וזהו, הנרי בוקס בראון נפטר בגיל 80 ב-15 ביוני 1897 בטורונטו.
יפה, נראה שהצלחת לארוז את הסיפור הזה.
כמובן.
יפה, יפה. כן.
יס. וזהו, הוא נחשב לכאילו אחד העבדים היותר מפורסמים שהיו בארצות הברית באותה תקופה.
אתה יודע שעד ימינו מנסים, לדעתי בצדק, להוציא מהשפה טרמינולוגיה שהיא קשורה לעבדות. זה מגיע למחוזות, אפילו אולי טיפה תמוהים, נגיד בעולם שממנו אני בא, סתם בתוכנה, נגיד, אז יש הרבה פעמים שימוש במונחים של מאסטר וסלייב, במובן של איזה שרת שולט על איזה שרתים אחרים, או לא יודע, כל מיני, יש כל מיני מושגים, ובאמת הבולט שבהם של אתר גיטהאב, שהם בדרך כלל שומרים בקוד, שהם הזרם הראשי, או נקרא לזה הענף המרכזי שבו אליו מכניסים את הדברים, נקרא עד היום מאסטר, ועכשיו הם עשו שינוי ושינו אותו למיין. וזה וואלה. כאילו, הם עושים כל מיני שינויים כאלה, שאגב יכולים לשבור כל מיני התנהגויות בתוכנות מסוימים לעולם, אבל... כאילו שהתמודדו עם זה, וכזה הודיעו על זה הרבה מראש, אנחנו נפסיק את השימוש במילה מאסטר, זה כאילו ממש אישו.
וואלה.
כן. כמובן שגם על זה יש ביקורת, כאילו די, מה זה בסך הכל קוד, בסך הכל זה, אבל יש דיון סביב הדבר הזה, ויש חברות שפשוט החליטו לעשות.
זה כאילו, אני מאוד מבין, ומן הסתם אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו ב... בפוזיציה של האנשים שסבלו מהדבר הזה, או אנשים שהם בנים של, נכדים של, נינים של אנשים שסבלו מהדבר הזה, אז קשה לדעת, כאילו, אני מבין את הצד הזה, אני גם יכול, לא שאני מסכים עם זה, אבל אני מבין מאיפה באה הביקורת על זה, קטע של זה רק מושג ב...
כאילו אף אחד לא מסתכל על זה במשמעות שאתם מסתכלים על זה, מצד שני, כן. אם זה מתרגר אפילו קבוצה, קטנה, ואני מאמין שלא מדובר בקבוצה קטנה.
אז זה לגמרי לג'יט, כן, אני כן. מבין מאוד.
לגמרי.
וואלה, אבל לא ידעתי, קול. טוב, אחלוש, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ולפני שנספר להם איפה אנחנו נמצאים, נזכיר שוב, הפרק הוגש לכם בחסות בירה סול. שוב, כמו שאמרנו, לגר מקסיקני ותיק מאוד, קליל מאוד, מאוד מתאים לחום שמשום מה בסוף אוקטובר עדיין לא עוזב אותנו. בירה מאוד קלילה, מאוד ריפרשינג, וכמו שאמרנו, כשכולם סגורים בבית, סול היא הבירה שמכניסה את השמש הביתה. בירה סול,
yes.
Taste the sun. קול. טוב, בוא ספר להם איפה אנחנו נמצאים, מה הסיפור שלנו, מי אנחנו, למה אנחנו.
ברשותך נתמקד באיפה אנחנו נמצאים. יש את האתר שלנו, מה יש בזה .com, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים שלנו שם. יש לינקים לסושל שלנו, לעמוד הפטריון שלנו, תכף נגיע למה יש שם. אז בגדול אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו עמוד פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, אנחנו נמצאים ביוטיוב, לאלו מכם שמעדיפים לשמוע אותנו שם. מי שרוצה לפרגן לנו ככה כמה שקלים ולזכות לתשורות וישועות, אנחנו בפטריון.com/מה יש בזה, גם כאמור, לינק לזה נמצא באתר. רעיונות לפרקים, תמיד כיף לנו שאתם שולחים לנו. ideas@myishbz.com, כמובן רק קובי יראה את זה, אני לא אראה את זה, ונראה לי שפה אפשר סכם.
Yes,
עוד פרק הגיע לתומו. כן, אתה יודע, משתדל לעשות ככה את מעט המלאכה שמוטלת עליי בצורה הראויה ביותר.
מקבל צלש.
Thanks.
יאללה, קול, טוב, מגניב, אחלה, אז עד הפרק הבא.
יאללה, ביי!
ביי!